נעסוק היום בדין ברכה לבטלה, ברכה שאינה צריכה, דין ספק ברכות להקל. אלו סוגיות מאוד יסודיות שיש להן השלכות על כל דיני ברכות. ונפתח קודם בכך שמותר לאדם לומר תפילות, הודעות, שבחים לפני הקדוש ברוך הוא, ותוך כך כמובן להזכיר את שם השם. כי אין בזה שום פגם, להפך, כאשר מדברים על ריבונו של עולם, או משבחים אותו, מזכירים את שמו. לפעמים אנחנו חוששים מזה, כי אנחנו חוששים שמה ניתקע באמצע הדיבור שלנו, ואז פתאום אמרנו את השם, ואנחנו לא יודעים איך להמשיך, וכמו שמפחדים כשעומדים לפני המלך. אבל מצד הדין מותר. אדם שרוצה להגיד שבחים בלשונו, או לפנות בתפילה, אלא ריבונו שלה, מותר להגיד את השמות הקדושים בצורה מכובדת. אז לכאורה, מה הבעיה תהיה אם הוא יגיד ברכה? הרי הברכה אמיתית. מה הוא אומר? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא הכל נהיה בדברו, הכל נהיה בדברו. אז מה אם הוא לא אוכל עכשיו? מה כל כך נורא? למה זה אסור? ככה אפשר לשאול לכאורה. אלא, שחכמים תקנו את הברכות במקום שצריכים לומר אותה. וכאשר אדם אומר ברכה במקום שלא תקנו לומר, אז הוא בעצם מבזה את הברכה. כלומר, הברכה היא לא רק הזכרת השם. אם הוא היה אומר סתם שבח שלו, אז לא הייתה לנו בזה בעיה. ברכה יש לה תוקף מיוחד, תקנו חכמים לומר ברכה, על ידי הברכה מותר לו לאכול, על ידי הברכה הוא מודה כפי שחייבו אותו חכמים, ואם האדם אומר את הברכה במקום שתקנו חכמים, יש מזה ברכה, אבל כאשר הוא אומר את זה שלא במקום שתקנו חכמים, אז בעצם הוא מראה שהברכה לא חשובה בעיניו, הוא כמו נושא ברכה לבטלה, נושא שם השם לשווא, ונסביר את זה. בכלל, אם האדם אומר את שם השם בחינם, בלי קשר מכובד של שבח ועודה, אז הוא עובר על מצוות עשה, שנאמר בדברים פרק ו', את השם אלוקיך תירא. ומי שמוציא את שמו לשווא, סתם אומר את השם, הוא מבטל מצוות עשה, כי הוא לא יראה את השם. יראה את השם, לא אומר את שמו בחינם. עוד איסור יש, והוא איסור לא תעשה, של שבועת שווא. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. כלומר, הנשבע בשם השם שבועת שווא, עובר באיסור לא תעשה. וזה איסור חמור במיוחד. הגמרא מסכת שבועות אומרת שאבל בי שזה לכאורה לא תעשה רגיל, החמירו בו חכמים יותר, כי אמרו עליו שבעצם העונש הוא כמו על קרת, כמו חייבי קריטות. כתוב כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. כלומר, העונש חמור במיוחד. אז מדובר אמנם על לא תעשה, אבל לא תעשה חמור שנזכר בעשרת הדיברות. לכן, מחמירים בו יותר. וכאן יש דין חשוב. אדם, מתי הוא אומר שבועת שווא? לא רק שהוא אומר את זה בשם השם, בשם מפורש. גם אם הוא יגיד שם השם בלועזית. גם אם הוא יגיד כינוי של השם, רחמנה, גם אז זאת תהיה שבועת שווא ואיסור תורה. מה זה דוגמה לשבועת שווא? אדם נשבע בשם השם שהשמיים הם שמיים. מה יש פה חידוש? זה לשווא. משתמשים בשבועה כשלא מאמינים למישהו, והוא אומר, אתם חייבים להאמין לי, הדבר הזה חשוב, הכרחי, ואז הוא נשבע בשם השם, אבל סתם לבוא ולהגיד, השמיים הם שמיים, צריכים בשביל זה להוציא שם השם, ואפילו אם הוא אמר את זה בכינוי, גם אז הוא עבר איסור תורה. כלומר, אנחנו רואים שיש חומרה מיוחדת בגלל שזו שבועה, לא בגלל ההזכרה של השם. כי אפשר להגיד, אם הוא אומר רחמנה, או אומר גוד, שזה שם השם בלועזית, יש מחלוקת האם יש בזה בעיה, צריכים להיזהר בזה יותר או פחות. ולהלכה, לא נזהרים בזה כמו שם מפורש, כמו שם קדוש, אבל נזהרים, לא להגיד סתם שם גם בלועזית. אבל אם הוא אמר שבועה עם ההזכרה של זה, זה נחשב שהוא עבר איסור תורה, אם זה הייתה שבועת שווא. אותו דבר אפשר להבין למה ברכה לבטלה, זה חמור. אפילו אם הוא אמרו בסדר, הוא לא אמר פה שם השם לשווא, כי הרי הוא אמר פה שבח להשם. אבל הוא אמר ברכה. ברכה זה דומה לשבועה. הוא אמר ברכה. הוא אמר את הברכה שלא במקומה. ולכן יש בזה חומרה מיוחדת. אבל, כיוון שמי תיקן את הברכות? חכמים. ממילא, אם האדם אמר ברכה לבטלה, עבר באיסור של חכמים. וכך דעת רוב רובם של הפוסקים, כך דעת רבנו תם, רבנו יונה, הראש, הריד, הריטב"א ועוד, שאם אדם אמר ברכה לבטלה, זה איסור מדברי חכמים. אבל מהרמב״ם משמע שאיסור ברכה לבטלה זה איסור תורה. והשולחן ערוך מעתיק את לשונו. אמנם לא כולם מסכימים לזה שדעת הרמב״ם שאיסור ברכה לבטלה זה דאורייתא. יש אומרים שהרמב״ם פשוט אמר את לשון הגמרא. לשון הגמרא היא שמישהו אומר ברכה לבטלה, אז הוא עובר על לא תישא את שם השם לוקח על השווא. ואחר הגמרא אומרת, לדעת רוב הפוסקים, הכוונה פה אסמכתא. אין הכוונה פה לאיסור ממש. מדאורייתא. הכוונה לאיסור דרבנן. זהו. אבל הרמב״ם מביא את לשון הגמרא, ומשהו ממנו שזה איסור דאורייתא. אמרתי, לא כולם סוברים כך. למשל, הרב החזון איש, סוברים שהרמב״ם, גם הרמב״ם מסכים שאיסור ברכה לבטלה הוא מדרבנן. אבל הרוב סוברים שלדעת הרמב״ם, איסור ברכה לבטלה דאורייתא, וזה מוסיף עוד קצת חומרה באיסור ברכה לבטלה. אבל בכל זאת, להלכה, אנחנו אומרים שברכה לבטלה איסורה מדברי חכמים. למעשה, אולי אני אתן דוגמאות לברכה לבטלה. אדם לא אוכל ומברך ברכה. אדם ברך ברכה אחרונה, כבר יצא ידי חובה, ושוב חזר וברך עוד פעם ברכה אחרונה. או ברך שהכל נהיה בדברו על התה שהביאו לו, ואחרי זה שכח, ברך עוד פעם ברכה על התה. זו ברכה לבטלה. ואמרנו, דעת רוב פוסקים שאיסורה דרבנן. מה יעשה אדם שטעה וברך ברכה לבטלה? יתקן את זה קצת על ידי שהוא אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. על ידי שהוא מכבד את שמו יתברך, אז הוא קצת מפיג את הבושה ואת החטא שעשה בזה שאמר ברכה לבטלה. ואם הוא נזכר באמצע הברכה, אמר ברוך אתה השם, הוא אמר, אני לא רוצה לברך את הברכה הזו. אז יש לו תיקון, יגיד מיד למדני חוקיך, שזה פסוק בתהילים מזמור קי"ט באות ב', אחד הפסוקים, ברוך אתה השם, למדני חוקיך. אז אם הוא נזכר אחרי שאמר ברוך אתה השם, מיד יאמר למדני חוקיך. יש עוד עצה שהציעו, נניח אדם, הציע את זה המשנה ברורה, למשל אדם כבר בירך על הציצית נניח, ושכח, ובא לברך עוד פעם על הציצית. ואמר ברוך אתה השם, לוקני מלך העולם, ברכתי כבר על הציצית. אבל יש שם תפילין. קח תפילין, ישים, ויברך, להניח תפילין. אשר קידשנו אותה וציוונו. כלומר, אפילו אמר ברוך אתה השם, לוקני מלך העולם, אשר קידשנו אותה וציוונו, אז הוא אומר, אוי, כבר ברכתי את הברכה הזו. אז ייקח את התפילין, ויברך, להניח תפילין. או למשל, הוא חושב שהוא ברך, שהוא צריך לבל שהכל, והתברר ש... לא, טעיתי, ברך לבל שהכל. אבל יש שם פרי. אז ייקח את הפרי, בורא פרי עץ. אבל זה ממש בדיעבד. מפני שיש ראשונים שסוברים שאם כשהוא אמר, זה דעת הרמב״ם, שאם כשהוא אמר ברוך אתה השם, חשב על דבר אחד, כבר זה לא יועיל לדבר אחר. אבל להלכה לא פוסקים כך, ולכן יש פה איזשהו תיקון. אז יכול שאם הוא אמר ברוך אתה השם, הכי טוב להגיד למדני חוקיך. כן, אז זה פסוק. אבל אם הוא אמר אלוקינו מלך העולם, אז כבר... אם הוא יכול לקחת שם פרי עץ, יגיד על הבורא פרי עץ, הוא ייקח משהו אחר שיכול לברך עליו. כן. טוב, זה אם כן הסברנו מהי ברכה לבטלה. כבר ברכה שאין לה שום מקום. כן.
אז גם אחרי אשר קידשנו אותה וציוונו גם לתקן?
לא, אמר אשר קידשנו אותה וציוונו אפשר לתקן למצווה אחרת. למשל, אם חשב על ציצית, להגיד להניח תפילין. חשב על תפילין וכבר בערך התפילין, אז לקבוע מזוזה, כן? בקיצור, אני אומר פה דברים שעד שהוא יגיע אליהם זה קשה, אבל נניח אם יש איזה משהו שיכול מיד.
אבל ברפא יציב
לך. לא, כבר אמר אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, הישג גדול, שכבר משהו אחר לגמרי, וכבר אין אפשרות לתקן. כן.
ברוך אתה השם, למדני חוקיך. מספיק שעכשיו ברוך אתה השם, מוסיף עוד מילה אחת, אז כבר הוא לא יכול להגיד למדני חוקיך? כאילו שעוד מילה אחת הוא עדיין יכול לא להחשיב אותה, וכן להגיד למדני חוקיך.
אם אמר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם.
אמר אלוקינו.
כן. יש על זה עוד עצות. לא ניכנס לכל הפרטים. יש גם עצות ברוך אתה השם, אלוקי ישראל מן העולם ועד עולם. יש פסוק כזה. כל אופן. אנחנו עומדים את העצות הפשוטות. ברוך אתה השם, אם הוא אמר אלוקינו, אז שגיד גם למדין חוקיך, אולי יעזור לו, וגם יגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ליתר ביטחון, כי בכל זאת היה לא בסדר, וזהו. יש המון עצות לזה, אבל אם הוא אתה, יגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזו, אני מזכיר את העצה הזו שכתובה בשולחן ערוך. אפשר היה לעשות פה, גם בספר, אני לא מרחיב בזה יותר, אפשר לעשות פה רשימה, של כל מיני עצות, כל מיני שברי פסוקים שאפשר להמשיך מהם לכיוון אחר, אבל אני בכוונה לא אומר את הכל, מפני שאני צמד למה שכתוב בפוסקים החשובים, מה התיקונים העיקריים. אמרנו שני תיקונים עיקריים. אחד, למדני חוקיך. אחד, שאם כבר המשיך יותר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואפילו הוספתי עוד אחד שהוא יכול לטעות את זה ממחשבה לשעקול, לבורא פרי העץ או מציצית לתפילין. או עוד אולי אם כבר נזכיר, יש מי שאמר שאם הוא אמר ברוך אתה שלו כן מלך העולם והוא רוצה להגיד בורא פרי העץ, הוא נזכר שבעצם הוא כבר ברך על התפוח הקודם, הוא לא צלווח עוד פעם. אז יש מי שאמר, בכל זאת שיגמור בורא פרי העץ, כדי שלפחות יגיד איזה שבח שלם. אבל זה מנוגע לדעת רוב הפוסקים, שאמרו לו, להפך, אם הוא ישלים את הברכה, ממש אמר ברכה לבטלה. לכן, יעצור איפה שהוא נמצא, כדי לא להיכנס לבעיה יותר חמורה. כן.
אם הוא, יש לו תפוח עץ ובערך אדמה, ואז הוא מוזכר מה, אז אתה יכול לשנות את זה?
כן? כלומר, הוא חשב... כן?
כבר סיים את הברכה.
סיים את הברכה, אמר בו אותה שלו כמלך עולם בורא פרי עץ, ואומר זה בעצם פרי אדמה.
כן.
תוך כדי דיבור, יגיד בורא פרי אדמה. זה מפורש בסימן רי שטט, בעצם בגמרא ברכות דף י' א' עמוד א'. אלא ששם נחלקו איך בדיוק פוסקים, אבל כך נפסק להלכה. טוב, אחרי שדיברנו על ברכה לבטלה, שאיסורה חמור יותר, עכשיו נדבר על ברכה שאינה צריכה. ברכה שאינה צריכה זה לא לבטלה, אבל זה ברכה שאפשר היה לפתור אותה. לא היה צריך להגיע למצב שהוא צריך לברך אותה. ואם הוא יוצר מצב שהוא מברך ברכה שאינה צריכה, זה גם איסור. אבל לא איסור חמור כמו ברכה לבטלה. דוגמה, אדם עומד לאכול סעודה. בברכת המוציא לחם מן הארץ, הוא ממילא יפתור את כל מה שאוכלים בסעודה. אבל הוא בא לפני כן, ולוקח את המרק ומברך עליו, ולוקח כל דבר שיש שם ומברך עליו, ואחרי זה נותן ידיים, ומברך המוציא לחם מן הארץ. הוא ברך פה, גרם לברכות שאינן צריכות. דוגמה נוספת, אדם עומד לאכול תפוח והגס. הוא מברך על התפוח בורא פרי העץ, גמר אותו, מברך בורא נפשות. עכשיו הגס. מברך על הבורא פי העץ, ועוד פעם בורא נפשות. בגרם לברכה שנצריכה. כלומר, בזה שהפסיק, כאילו הפסקה מיותרת בין התפוח להגס, גרם לברכה שנצריכה. מתי מותר לגרום לברכה שנצריכה? כשיש לו ספק. כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, יש מאכל שהוא עיקר ותפל, ספק אם זה עיקר ותפל. אולי העיקר פותר את התפל ואולי לא. יבודד את העיקר לחוד, את התפל לחוד, וכן כל אחד ברכה בפני עצמה, כי יותר טוב להיות בספק, אולי גרם ברכה שנפסרה, מאשר להיות במצב שאולי הוא לא ברך על דבר מסוים את ברכתו. דוגמה נוספת, לצורך הוספת 100 ברכות בשבת. בזה יש שאלה. נניח, מביאים אדם בסוף הארוחה פירות. אם הוא אוכל את הפירות בארוחה, יהיה לו ברכה בורא פרי עץ, אבל לא יהיה לו בורא נפשות. כי ברכת המזון תפתור את הפירות. לעומת זאת, אם יברך ברכת המזון, ולאחר מכן יברך בורא פרי עץ, ירוויח עוד ברכה של בורא נפשות. נחלקו בזה האחרונים, האם מותר לעשות את זה, האם זה גורם ברכה שאינה צריכה, ויש אומרים מותר, מפני שזה צורך 100 ברכות. זה לא אינה צריכה, זה צורך. זו מצווה לומר 100 ברכות. אותו דבר לפני הסעודה. יש מצווה להוסיף ברכות, לכן טוב לפני הארוחה בשבת לברך על כל מיני דברים, ברכה ראשונה, ואחרי זה ברכה אחרונה, ואחרי זה ברכת המזון, ואחרי זה ברכת המוציא. אז יש בזה מחלוקת. ולמקלים ונוהגים כך יש על מה לסמוך, אבל הכי טוב לצאת ידי כולם, לעשות קצת הפרדה. אם הוא רוצה לאכול לפני הארוחה, מצוין. טוב, זה מנהג יפה, כדי לזכות בעוד ברכות, אז קודם כל עושה קידוש, מברך על כמה דברים, מברך על הברכה האחרונה, עושה הפסקה של רבע שעה ללמוד תורה, ואז נוטל ידיים למוציא. וזה לא כל כך ברכה שאינה צריכה, מדוע? סליחה, זה לא ברכה שאינה צריכה, מדוע? כי הרבה פעמים אנשים אוהבים לעשות הפסקות בין אכילה לאכילה. זאת אומרת, זה נראה גם כדרך אכילתו של האדם. אז אמנם בימי חול, אם האדם עושה את זה כדי להוסיף ברכות, אז אומרים לו, לא טוב. אתה הרי ממילא כבר רוצה לאכול את הארוחה, תטול ידיים ותאכל את הכל בתוך הארוחה. אבל בשבת, כיוון שהוא רוצה להוסיף עוד ברכות, אז אומרים, זה טוב שאתה עושה כך. אבל זה לא נראה כמוסיף ברכות, לפני שיש אנשים שאוהבים לעשות איזה טעימה, אחרי זה לעשות הפסקה, ואחרי זה להתחיל את הסעודה. וכן, אחר הסעודה. זה מקובל שאנשים אחרי הסעודה, עושים הפסקה מסוימת, ורוצים לאכול עוד משהו. או אפילו לא צריכים הפסקה כל כך. מנקים את השולחן, רוצים להחליף את האווירה. ואז מביאים עוד דברים לברכות, וזה מקובל. ולכן, זה בסדר. במיוחד אם מדובר על מזונות, שעל מזונות יש בעיה קשה, אם אפשר לברך בורא מיני מזונות בתוך הארוחה, ועל ידי שהוא יברך ברכת המזון ויגיש את המזונות אחרי, יצא מהספק. ואמרנו, טוב יותר שאדם יוסיף ברכה שאולי שאינה צריכה, מאשר אולי יאכל דבר בלי ברכה. לכן טוב לומר ברכת המזון, ולפנות את השולחן, ולהגיש את הכיבוד שלאחר מכן. ויש שנוהגים שעוברים ממקום השולחן, שבו אכלו ככה בצורה יותר מסודרת, לשולחן הסלון, כאילו שולחן נמוך יותר, ומגישים בצורה קצת שונה. ולכל אופן, משנים קצת את האווירה. אז בשבת, הדבר הזה הוא כבר לצורך, וזה מותר. דוגמה נוספת, אדם לא הספיק לאכול סעודות שבת. כגון נניח, אחרי תפילת שחרית, עשו קידוש, אכל מזונות, אבל במזונות לא יוצאים לחובה של סעודה שנייה. אז הוא עדיין לא עשה סעודה שנייה. ועד שהתגלגל מעניין לעניין, והגיע לביתו, הוא וזה חורף, שקיעת החמה 4 ומשהו, ועכשיו השעה 3:30, הוא צריך עכשיו לאכול שתי סעודות. אז מה ההצעה? תרד ידיים, יאכל את המנה הראשונה, יברך ברכת המזון, יעשה סיבוב קטן, יחזור, תרד ידיים, יאכל סעודה שלישית, וכך יצא ידי שתי הסעודות. ולכאורה הוא גורם פה גם ברכה שאינה צריכה, אלא ששוב, לא, המטרה שלו פה היא לא לגרום לברכה נוספת. המטרה שלו כאן היא לעשות עוד סעודה, הוא רוצה שתי סעודות שיהיו לו. כיוון שזה יהיו שתי סעודות, ממילא גם צריך לברך עליהם ברכות. כבר לא מטרתו היא לעשות ברכות, המטרה שלו לעשות עוד סעודה, כדי שיהיה לו סעודה שלישית. כיוון שכך, ממילא הוא גם מרוויח עוד ברכות. ואני עוד הוספתי, יעשה סיבוב, ואז עוד יותר עושה הפסק בין סעודה לסעודה, ויעשה את זה גם בצורה שנראית סבירה. ממילא אי אפשר לאכול סעודה שלישית, אכילה גסה, כמו אכילה שאין בתענוג. לכן באמת יאכל בסעודה הראשונה רק את המנה הראשונה, יעצור, וראה ברכת המזון, יעשה הפסקה, ויאכל סעודה שלישית. בפועל, אם אדם באמת היו לו, היה לו תפוח והגס, והוא היה לו בסדר, הוא חשב שטוב להרבות בברכות, אבל אני עכשיו מברך בורא פרי עץ, אך ורק על התפוח. אחרי זה ברך על הבורא נפשות, וברך על הגס עוד פעם בורא פרי עץ. מה יעשה בפועל? ברך בורא פרי עץ על התפוח. ועכשיו אמרו לו, אתה לא בסדר, אתה הוספת ברכה מיותרת, מה הוא עכשיו יעשה? הוא רוצה גם לאכול את האגס סוף כל סוף. מה הוא יעשה? יאכל את האגס על הברכה הזו, או לא יאכל? יש דעה אחת שאומרת שיכול להיות שיכול לאכול את האגס, כי לא יעזור לו זה שהוא כיוון רק על התפוח. סוף כל סוף גם הוא הרי רוצה לאכול את האגס, וזהו יהיה לאגס. ככה משמע מהתבועות שור בעניין שחיטה, שבנם כיוון בברכה על השחיטה רק על בהמה אחת, לא יעזור לו, הוא פתר גם את הבהמה השנייה. אבל דעת רוב הפוסקים, פרי חדש ורוב הפוסקים, שהכוונה שלו קובעת, כיוון שהוא כיוון רק על התפוח, זה לא מועיל לאגס. ואם הוא רוצה לאכול את האגס, צריך לברך עליו עוד פעם בורא פרי עץ. הוא לא רוצה לברך בורא נפשות על התפוח. יכול לברך עוד פעם בורא פרי עץ על האגס, ואחרי זה בורא נפשות על הכל. ואם הוא לא רוצה שיהיה להיקשה לברכה שאינה צריכה, מה יעשה? ילך החוצה לסיבוב, ואז אם אלי יבצר הפסק, ואז לכל הדעות כשהוא חוזר, הוא חייב לברך על האגס, עוד פעם בורא פרי עץ. אז אין בו חשש ברכה שאינה צריכה. הוא לא רוצה לברך בורא נפשות גם. אמרנו, עושה הפסק בזה שיוצא החוצה, מברך על האגס בורא פרי עץ, ובורא נפשות, פתר גם את האגס וגם את התפוח. כן.
אני לא יודע שהוא הולך לאכול את האגס. לא יודע.
טוב, פה נכנסנו, כלומר, מדובר במצב שאדם לא יודע אם... כי אמר בורא פרי עץ על תפוח, לא יודע האם הוא עומד לאכול אגס או לא, זו שאלה מורכבת, באופן כללי אפשר לומר, אם יכול להיות שהוא ימשיך לאכול אגס, כלומר אדם יודע שאוכל פרי, אז הרבה פעמים הוא אחר כך נמשך ורוצה לאכול עוד פרי, שיש שם בסביבה, בבית שלו, אז הוא פתר גם את האגס. זה בדיעבד, לכתחילה, כשאדם מברך בורא פרי עץ, צריך לכוון על כל מה שהוא אולי ירצה לאכול. אבל גם אם הוא לא כיוון, מה שייתכן שהוא ירצה לאכול, גם אותו הוא פתר.